מתחת לאף של פינושה. כתבתם של ג'ודי מלץ ויונתן גורודישר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. קרוב לחצי מאה נשמרה משימת החילוץ הישראלית הזאת בסוד. זה קרה בצ'ילה בסוף 1973, בזמן שהחונטה הצבאית בראשות הגנרל אוגוסטו פינושה רדפה, עינתה ורצחה את מתנגדיה הפוליטיים. עבור כ-300 מהנרדפים הגיעה ישועה ממקום לא צפוי, שגרירות ישראל בצ'ילה. מתנגדי המשטר הללו, שהיו קשורים לשמאל הפוליטי, נאספו ממקומות מסתור סודיים, וברחו בתאי המטען של מכוניות השגרירות לשדה התעופה, ושם הועלו על מטוסים והוצאו למקום מבטחים. שגרירות ישראל היא זו שסיפקה להם את כרטיסי הטיסה, הדרכונים ומסמכי הנסיעה הנחוצים האחרים, לרוב בשמות בדויים. לפחות 30 מהמתנגדים האלה מצאו מקלט במשרדי השגרירות עצמה, שם הוזזו שולחנות כתיבה ומכונות כתיבה כדי לפנות מקום למיטות תינוק ולהריסות. בכמה מקרים הם אף שוכנו במונו הפרטי של שגריר ישראל עצמו. ללא התערבותם של דיפלומטים ישראלים, אין ספק שאויבי המשטר האלה היו נידונים למאסר עולם, או גרוע מכך. רוב אלו שחולצו היו יהודים, אך לא כולם. סיפקנו מקלט למי שביקשו, יהודים ולא יהודים כאחד, מספרת רות טוב על מנתו, בת ה-90 של שגריר ישראל אז בצ'ילה, משה טוב, בריאיון שנערך בביתה בקריית אונו. לא הייתה שום אפליה. כשנודע כי דיפלומטים ישראלים מעניקים מחסה למתנגדים פוליטיים, ניסתה החונטה הצבאית לעצור באדם. ימים ספורים לאחר ההפיכה, נשלחה המשטרה החשאית לשגרירות ודרשה להיכנס כדי לערוך חיפוש במקום. טוב סירב להכניסם וחסם בגופו את הכניסה לשגרירות. זהו מרחב חוץ טריטוריאלי, אמר לגברים החמושים היטב, סיפרה אלמנתו. אתם לא יכולים להיכנס. לדבריה, בעלה אף ליווה מתנגדים לשדה התעופה באופן אישי, כדי לוודא שלא יילקדו ויוצאו להורג בדרך. מבצע החילוץ נמשך כמה חודשים. בראשו עמדו טוב, שנכנס לתפקידו בשגרירות בסנטיאגו שנתיים קודם לכן, ובנימין אורון, המזכיר הראשון בשגרירות. שני הדיפלומטים הישראלים השלימו את המבצע בשיתוף פעולה מלא, ובברכתם של אבא אבן, שכיהן כשר החוץ בזמן ההפיכה, ויגאל אלון, שהחליף אותו כעבור כמה חודשים. חלק מהפליטים, אם כי לא רובם, הגיעו לישראל. הרוב עברו לארגנטינה השכנה וצפונה יותר לארצות הברית. טוב מת ב-1989, ורק שנים לאחר מותו זכה בהכרה על גבורתו. ב-2016 קיבלה משפחתו תעודה ממשרד החוץ הצ'יליאני, שמביעה הכרת תודה על מעשיו במהלך הפרק האפל הזה בתולדות המדינה. אבל חלפו עוד כמה שנים לפני שמעשיו הנועזים הובאו לידיעתו של קהל רחב יותר. זה קרה ב-2019 בעקבות ביקור של שגרירת ישראל בצ'ילה, מרינה רוזנברג, במוזיאון לזיכרון ולזכויות אדם בסנטיאגו, שהוקם לזכר הקורבנות של הפרת זכויות האדם בתקופת פינושה. זה היה הרגע אחרי שנכנסתי לתפקיד, ומנהל המוזיאון התלווה אליי בביקורי, סיפרה רוזנברג בשיחת טלפון. הוא הראה לי מפה גדולה שהייתה תלויה על אחד הקירות, וציינה את כל המדינות שעזרו לצ'יליאנים שנרדפו על ידי פינושה. היא לא כללה את ישראל. כשציינתי זאת באוזני המנהל, הוא אמר שלא היה מודע למעורבות של ישראל, אמרה רוזנברג. החלטתי שהגיע הזמן לתקן את המצב. בעקבות המפגש עם רוזנברג, אספה שגרירות ישראל מידע רב ככל האפשר על פעילותם של טוב ושותפיו לאחר ההפיכה. המידע נמסר לראול גמבוני סילבה, עיתונאי ובמאי נודע, שערך מחקר משלו ויצר סרט תיעודי, ושמו השגריר משה טוב, אנחנו יכולים וחייבים, בהשראת המילים שאמר השגריר כדי להסביר מדוע החליט להגן על נרדפי המשטר. הסרט, 15 דקות אורכו, הוקרן במוזיאון בחודש שעבר, במסגרת אירוע שארגנה השגרירות בשיתוף כמה ארגונים יהודיים. הקרנת הסרט במוזיאון הייתה משמעותית במיוחד עבורי, אמרה רוזנברג. השלב הבא הוא להוסיף את ישראל למפה שתלויה שם על הקיר. טוב, שנולד בארגנטינה ב-1910, היה דיפלומט ישראלי בולט ושימש כשגריר בגואטמלה לפני שנכנס לתפקידו בסנטיאגו. לפני הקמת המדינה, ב-1948, שימש כשליח של הסוכנות היהודית באמריקה הלטינית, שם התמקד בגיוס תמיכה בתוכנית החלוקה של האום. העובדה ש-13 מדינות מאמריקה הלטינית הצביעו באום לטובת התוכנית, נזקפה ברובה למאמצי הלובינג המוצלחים שלו. ואכן אבא אבן הרחיק לכת ותיאר את טוב, שארבעה רחובות קוראים על שמו בישראל, כאחד האדריכלים המרכזיים של עצמאות ישראל. על מאמצי הצלת החיים שלו בצ'ילה, הוא מיעט לדבר, מספרת אריאלה טוב קיבה, בת 62, הבחורה מבין שלושת ילדיו. הוא היה צנוע כל כך, ומעולם לא ביקש הכרה במה שעשה. היא זוכרת שבאותה תקופה בצ'ילה היא נתקעה בבית במשך ימים רבים בגלל העוצר שהטיל הצבא, ושראתה מעט מאוד את אביה. זה הלחיץ אותי מאוד, סיפרה. אכן כן, מוסיפה אמא, היא בכתה הרבה. דליה טוב, מדזיגורסקי, הצעירה שבצאצאי השגריר, סיפרה שלפתע החלו להופיע זרים רבים בביתם. היא ואחיה לא ידעו שהאורחים המפתיעים האלה היו למעשה מתנגדים שנרדפו על ידי המשטר. אמרו לנו שהם דודים ודודות רחוקים שלנו, אמרה. משה טוב ומשפחתו עזבו את סנטיאגו וחזרו לישראל ב-1975. שנים רבות לאחר מכן התברר שבעקבות אמברגו נשק שהטילה ארצות הברית על צ'ילה, ישראל הפכה לספקית הנשק הגדולה של הדיקטטורה. לפי דוח של ה-CIA, הקשרים הביטחוניים בין שתי המדינות התרחבו באמצע שנות ה-70, כשישראל מכרה לצ'ילה טילי אוויר-אוויר, ספינות סיור, משוריינים, מטוסים וציוד אלקטרוני מתקדם. הרצון לשמור על יחסים טובים עם הדיקטטורה הוביל ככל הנראה להסתרת הסיוע שהגיש השגריר לשעבר למתנגדי המשטר. בין מי שחולצו בידי טוב וצוותו היו חיים חיית, נציג תנועת השומר הצעיר בצ'ילה, אשתו ושלושת בניו. בשבועות שלאחר ההפיכה נערכו שני חיפושים בביתו של חיית בסנטיאגו, מה שעורר חששות כבדים בשגרירות ישראל. זה לא היה סוד במה עוסק השומר הצעיר, ושהתנועה תמכה ביינדה בבחירות הקודמות. אז ידעתי למה אני על הכוונת, אומר חיית בן ה-82 בשיחת טלפון. לפני שעבר לצ'ילה עם משפחתו, התגורר חיית בקיבוץ געתון שבצפון. רבים מהחברים באותה תקופה היו ניצולי שואה מהונגריה, סיפר. אחרי ההפיכה הם התחילו להתקשר אליי ולהתחנן שאעזוב. הם אמרו, ראינו את זה בעבר, צ'ילה הולכת לקראת פשיזם, אתה צריך לצאת משם. חשבתי שכזרים לא יגעו בנו, אז דאגתי פחות מהם. טוב שלח מכונית דיפלומטית לאסוף את חיית ומשפחתו וליווה אותם לשדה התעופה כדי שיוכלו לעלות על טיסה לארגנטינה. מאוחר יותר נודע לחיית כי ברגע שעזבו, התייצבה המשטרה החשאית על סף דלתו עם צו מעצר. שבוע לאחר מכן עלתה משפחת חיית על טיסה חזרה לישראל. בגלל תקלה במנוע, הם נאלצו לנחות בצ'ילה, ושליח השומר הצעיר ניצל שוב ברגע האחרון. הוא קיבל הוראה לרדת מהמטוס ולנטוש את משפחתו. לא ידעתי מה לעשות, אבל הבנתי שאין לי ברירה, סיפר. וכך, עם דמעות בעיניים, נפרדנו זה מזה. למטה על המסלול הבין חיית ששוב עוקבים אחריו, אך הפעם לא היו אלה אנשיו של פינושה. שגרירות ישראל ידעה שאנחנו במטוס ושלחה שומר כדי לוודא שאנחנו בסדר, אמר. צחוק הגורל הוא כי שנים רבות אחר כך, שב אלדד, בנו של חיית ודיפלומט בהכשרתו, לצ'ילה, כדי לשמש כשגריר ישראל בסנטיאגו. רבקה בורטניק, צ'יליאנית שעבדה בשגרירות באותה תקופה, הייתה אם צעירה ב-1973. בסרטו של סילבי מספרת על המשימה המיוחדת שהטיל עליה השגריר. הוא אמר לי, את תהי אחראית להשגת חיתולים וחלב לתינוקות. את יודעת איך לעשות את זה. בורטניק מספרת כי מכיוון שכל משרדי השגרירות נתפסו על ידי מתנגדי המשטר, לא הייתה לה ברירה אלא להפוך את חדר האמבטיה לחלל עבודה. שמנו לוח עץ מעל הכיור ושם מילאתי תפסים, היא אומרת. השגרירות הוצפה בקריאות מאנשים שהתחננו להסעות למקום מבטחים במכוניות דיפלומטיות. היו נותנים לך הכתובת והיית צריך ללכת לשם, אבל אף פעם לא באמת ידעת אם זה מישהו שבאמת צריך עזרה או שזו מלכודת, אומרת בורטניק ליוצרי הסרט. זה היה סיכון שהיינו צריכים לקחת. ולריה נברו רוזנבלט, היסטוריונית של יהדות צ'ילה, אומרת בסרט שהיא מאמינה שהשגריר קיבל השראה למעשיו מערכיו היהודיים. כמעט בטוח, היא אומרת, שהונחה על ידי האמרה הידועה כי המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. תרגום מרב שמבן. מתחת לאף של פינושה. כתבתם של ג'ודי מלץ ויונתן גורודישר. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.